אחר הצהריים טובים ושלום לכם, סלשכן, מאזינינו ומאזינותינו, צופינו וצופותינו, כאן בארנב הלבן, ערוץ ווי אקט. היום, יום ראשון, השעה 6:25, ואנחנו עם עדכון. אוריד את המשקפיים. והרי החדשות התחילה עיקרם. מתקפת סייבר על הלל יפה, לפי דיווחים ב-13/10 ביום רביעי בבוקר. התרחשה מתקפת סייבר כנגד בית החולים הלל יפה בחדרה. התוקפים השתלטו על מערכת ביטלוקר, מערך ההצפנה של ווינדוס, ונעלו קבצים כשמפתחות הגישה בידיהם, כך טוען דה מרקר. הממשלה אישרה חיפוש ללא צו בית משפט. גדעון סער הציע חוק לפיו יורחבו סמכויות המשטרה לכדי חיפוש ללא צו בית משפט בתואנה למאבק בפשיעה בחברה הערבית. השר עיסאווי פארג' אומר, אני בעד גם כניסה של ה-CIA כדי שיהיה ביטחון אישי. ניצולת השואה ורה שרב במסר לעם ישראל, אתם חייבים להפסיק לציית. אנחנו נשמע סיפור שלה, איך אי הציות שלה הציל את חייה בשואה. דוקטור רימה לייבו על חיסונים. זו שואה, זה רצח עם, כך אומרת הדוקטור בריאיון לאלכס ג'ונס לפני 12 שנה. מדברת הדוקטור מפורשות על דילול אוכלוסין. דוקטור זלנקו, רופא שטיפל בעבר בכמה מנשיאי ארצות הברית, אומר, אם נלך לפי עצתם של World Leaders, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו עם מינוס של 2 מיליארד איש. כך אומר דוקטור זלנקו. באיטליה, שביתת עובדי הנמל במחאה על זריקות המוות מצטרפות להפגנות הענק של האיטלקים בכל רחבי איטליה. ברביסימו. חבר הכנסת גדי אברקן מהליכוד לשר הבריאות הורוויץ, אני קרוב למרוד בהוראות שלכם ולא להתחסן בחיסון שני ושלישי. נתחיל. אז נתחיל ממתקפת הסייבר על הלל יפה, כך מתוך חדשות 12. אנחנו נפתח כאן בפייסבוק את הלייב כדי שאני אוכל לענות על התשובות שלכם כאן דרך הטלפון. אנחנו נראה, אנחנו נפתח כאן את הזה ואני אוכל לראות אתכם מדברים איתי. אני רואה את אבישי אביש ספיר, האח היקר, מי שאחראי לסרטון המפורסם עם האריה והנאום על לא תחבו את הים ולא תוכלו לחבות את הים, צופה בנו כרגע, ויש לנו בדיוק 26 צופים בלייב. 28, 26 זה גימטריה של יוד כבבקי, ו28 זה כוח, שזה כבר סימנים טובים מאוד. נתחיל, מתקפת הסייבר על הלל יפה, חלק גדול מהגיבוי הותקף ולא ניתן לשחזר, יותר מיממה אחרי שהאקרים תקפו את מערכות המחשוב בבית החולים, והצוות הרפואי עורך רישום ידני ופועל למציאת שרת חלופי, העבודה קצת מתעכבת. אחת מדרישות התוקפים, תשלום של 10 מיליון דולר. 10 מיליון דולר. יחידת הסייבר חוקרת את הפריצה בשיתוף עם גורמים בינלאומיים. מתברר, בתי החולים לא מוגדרים כתשתית קריטית להגנת סייבר. במרכז הרפואי ליל יפה בחדרה ניסו לשוב אתמול ביום חמישי לשגרה מלאה, כי יממה לאחר מתקפת הסייבר מסוג כופרה שפגעה במערכות המחשוב של בית החולים. אלא שגם חלק גדול מהגיבוי לא ניתן כרגע לשחזור. הצוותים הרפואיים פועלים כדי לחפש שרת חלופי, אך הנזק של המידע שהלך לאיבוד הוא רב. יחידת הסייבר בלאב 433 חוקרת את הפריצה בשיתוף עם גורמים בינלאומיים. בינתיים בהלל יפה החלו לערוך רישום ידני ולא ברור כמה זמן ייקח לאתר שרת חלופי. ניתן רק לדמיין את גודל הנזק מבחינת בית החולים, שכולל גיליונות של מטופלים והיסטוריה רפואית. תודה לפרח שמגיש לי קפה. עוד הולך ומתברר שמדובר היה במתקפת קופר קלאסית, קופר קלאסית, ולא במתקפה מדינתית. כלומר, זה הקרים שמעוניינים לעשות כסף, כך לפי העיתון, ולא איזושהי התקפה על רקע לאומני. אחת מדרישות התוקפים, תשלום של 10-10 מיליון דולר. עוד נודע לנו כי התוקפים השאירו על השרתים שנפגעו את כתובת המייל שלהם, כדי שיצרו איתם קשר למסע ומתן כספי, ואכן מטעם בית החולים אישרו לחברה חיצונית לפנות לאותה כתובת מייל, כדי לבדוק מהן הדרישות. באחת התכתובות, למשל, דרשו התוקפים 10 מיליון דולר מבית החולים, אך בכל מקרה בית חולים ממשלתי לא רשאי, על פי חוק, לשלם לכופרים. בתי החולים לא מוגדרים כתשתית קריטית להגנת סייבר, בתוך כך מתבררת עובדה מדאיגה. כלל בתי החולים בישראל לא מוגדרים כתשתית קריטית להגנת סייבר, למרות שידוע עד כמה זה עלול לעלות בחיי אדם. מי כן מוגדר? כך אומרת הכתבה בחדשות 12, חברת החשמל, נתב"ג, חברות אנרגיה ואחרים שזוכים לתדרוך יומיומי של מערך הסייבר הלאומי. פה אני אוסיף, הרי ברור לכם ככה. כשדיברנו בכמה שידורים הקודמים, לפני כמה שידורים, על משרד הבריאות שנפל להם האתר של התו הירוק, חלקם לא יסכימו איתי. אני חושב שכשאומרים שזה מתקפת סייבר, זה מבוים. כשלא אומרים שזה מתקפת סייבר וטוענים לאיזושהי תקלה, זה ככל הנראה מתקפת סייבר. ולמה? ישנן כמה נקודות שאפשר לשים אליהן לב, אפילו בכתבה הזו שעכשיו קראנו. א', איך יכול להיות שמכל התשתיות בית חולים לא נחשב כקריטי להגנת סייבר? מה זה השטויות האלה? דבר שני, באופן מאוד נוח מסתבר שכיוון שבתי החולים לא נחשבים כמשהו שדרוש הגנה קריטית, הם לא מקבלים תדרוך כיצד להגן על עצמם. ויותר מזה, לפי מה שאמרו בדמרקר, כפי שקראנו בכותרת הראשית לפני שהגענו לכתבה הזו, הם השתמשו, פרצו אל מערך ביטלוקר, שזה הצפנה שקיימת על Windows, שזה אומר שהמערך הממוחשב של בית החולים אפילו לא ניסה, הם אפילו לא מנסים להגן על עצמם. כלומר, לו באמת הקרים היו מנסים להתקיף, הם לא היו עושים את זה לבית החולים הלל יפה בחדרה. אין להם מה לחפש שם. לחשוב שזו מתקפת הקרים זה פשוט חוסר הבנה של איך המערכת עובדת. אין להקרים שום טעם וזמן לבזבז את כוחם ומרצם על בית חולים ספציפי, כשהם יכולים לפרוץ לדאטאבייס של משרד הבריאות, שהוא הרבה יותר מעניין וג'וסי ועסיסי. ולטעון שזה איזשהו משהו שניסיון לקחת כופר, כדי באמת להשיג כסף, אפשר לתקוף אנשים עם הרבה יותר כסף, וכסף נזיל שאפשר להוציא מהם אשכרה את הכסף הזה. אני חושב, ואיתי, אני מאמין עוד רבים, שהכתבה הזו והאופן שבו משדרים אותה, ככה ממש, מפמפמים אותה בכל מיני עיתונים, תרשמו הלל יפה סייבר, אתם תראו מלא 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 עיתונים כותבים על זה, היא אחת ויחידה. הסיבה היא כדיל הלן. הם רוצים להעביר חוק, לא בדווקא אחד, אלא סדרת חוקים שישללו מאיתנו את הזכויות הווירטואליות שלנו, כן? ישללו מאיתנו את האפשרות לחופש בחירה. או כפי שאמרו בעצמו, כן, אמרו בעצמם בעיתון דמרקר, בדיוק בעיתון שממנו הקרנו את הכותרת הראשית לפני הכתבה הזו, שישראל הופכת להיות ממש דיקטטורת מצלמות ומעקב אחרי אזרחים בדיוק כמו סין. איך עושים את זה? מפחידים את הציבור על ידי תקיפת האקרים לבית חולים. צריכים איזשהו תירוץ כדי לגרום לדבר הזה לקרות. דוקטור פאבל פלצ'יאנסי, סגן מנהל המחלקה לרפואה דחופה, אמר כי יש עיכוב מסוים מבחינת קבלת תשובות מעבדה, והסיטואציה כמובן לא שגרתית, אבל לא יצא מכלל שליטה. גם במחלקות האחרות בבית החולים מנסים לשדר עסקים כרגיל. פרופסור אריאל רונין, מנהל מערך הלב, ציין כי אנחנו מטפלים בחולים שלנו, מנסים לעשות הכל כפי שצריך. מה שידענו לעשות לפני 4 ימים אנחנו יודעים לעשות גם היום. המחשב עוזר לנו, אבל את העבודה הרפואית אנחנו ממשיכים לעשות. ושוב אני מדגיש, נראה שהם די שעננים ולא מאוד מפחיד להם, מה שמחזק את הטענה שלי שמדובר כאן באיזושהי מתקפה, עלק מתקפה מבוימת, שנועדה להעביר חוקים אנטי דמוקרטיים במסווה של דאגה לביטחון הציבור. בוא נראה, כותבים פה, עונה לי פה לרה, ברור, כל העדויות על הנזקים של הזריקות נעלמו, אומרים שיש הפסקות בשידור, אולי זה אצלכם, אצלי בטלפון אין הפסקות בשידור, תבדוק, אולי זה הקליטה אצלך, משבשים לכם את השידור, כל שני השיבושים בשידור, אני אצלי בטלפון רואה די פיקס, אבל יכול מאוד להיות שישנן שיבושים בשידור. אנחנו נמשיך. כתבה על גלובס, כפי שאמרנו, הממשלה אישרה, המשטרה תוכל לחפש, כן, לבצע חיפושים בבתים שלכם ללא צו בית משפט. מדובר בהרחבה לסמכויות החיפוש של המשטרה שנועדו לעזור במאבק בפשיעה בחברה הערבית. התיקון לחוק שגדעון סער הציע יהיה בהוראת שעה ל3-4 שנים. השר עיסאווי פריג' ציין אני בעד גם כניסה של ה-CIA כדי שיהיה ביטחון אישי. אומרים לנו פה שיש המון בעיות בסיגנל, אין לי כל כך מה לעשות עם זה, אני אמשיך ואני מאמין שתוכלו לראות גם בסרטון הזה שוב פעם, תוכלו לראות את הסרטון הזה בשידור חוזר, כי הוא יעלה לאחר מכן, ואצלי, שוב, אצלי בטלפון אין הרבה שיבושים, אולי מדי פעם איזה קפיצה אחת או שניים. הממשלה ישרה בוקר יום א', אנחנו מדברים מה-17 לעשירי, את הצעת שר המשפטים גדעון סער להרחיב את הסמכויות החיפוש של המשטרה, כדי לתת כלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. על פי התיקון לחוק שאושר לאחר מכן גם בוועדת השרים לחקיקה, למשטרה תהיה סמכות לבצע חיפוש ללא צו בית משפט, כאשר יש חשד סביר כי במקום מצוי חפץ הקשור לעבירה מסוג פשע חמור, כולל עבירות נשק ופרוטקשן. עוד על פי התיקון, הסמכות לבצע חיפוש ללא צו, כאשר החיפוש נדרש באופן מיידי לשם מניעת העלמת הראיה או פגיעה בה, וכן במקרים בהם יש חשד סביר כי במקום נמצא חשד, חשוד בעבירת פשע חמור, התיקון יהיה בהוראת שעה לשלוש עד ארבע שנים. במהלך הדיון שהתקיים בישיבה הזהיר ראש הממשלה נפתלי בנט, אנחנו מאבדים את המדינה. השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג ביקשה להתייחס לחשש מפגיעה בזכויות הפרט, ואמרה כי זה דבר חריג בדמוקרטיה. תודה לך תמר זנדברג שאת מיזה לצייץ, היינו שמחים תעשי את זה גם לגבי החיסונים. ואילו שר המשפטים סער השיב לה כי יש מקרים חריגים כבר היום שהחיפוש הוא ללא צו, כלומר זה רק כסתח החוק הזה, אנחנו כבר עושים מה שאנחנו רוצים. anyway, כדי להפגין את מחויבותו לנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית, חברים, גלובס, תבדקו את ההגהה שלכם, מחויבותו זה עם ב' ולא איך שכתבתם את זה. השר עיסאווי פריג' ציין, אני בעד גם כניסה של ה-CIA כדי שיהיה ביטחון אישי. השרה לשוויון חברתי מירב כהן, שאחראית על העברות התקציביות לתוכניות השונות בחברה הערבית, אמרה בדיון, אני בקשר יומיומי עם ראשי הרשויות מהחברה הערבית, והם מצפים איתנו לעשות הכל כדי למנוע את הפשיעה. השיח על הפרטיות הוא זניח ביחס למצוקה והיעדר הביטחון האישי בשטח. חשוב שכולם ידחפו במקביל, בלה בלה בלי בלה 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 בלה. בקיצור, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, או כפי שהשר, השר סער סיכם ואמר, אנחנו במלחמה. אם אתם לא מבינים את זה, אני מתכוון להביא עוד חוקים כדי להתמודד עם הבעיה, וקיבל גיבוי מלא מראש הממשלה, נפתלי בנט. כעת אנחנו נעבור, אומרים פה שיש הרבה קטיעות, this is weird, אני בכל מקרה אמשיך עד הסוף, בתקווה שההקלטה עצמה תעלה גם ללייב 528, תוכלו לראות את זה שם, וגם בעזרת השם שלפחות חלקנו רואים את זה בלי קטיעות. אנחנו נמשיך לסרטון הבא. אנחנו כרגע נצפה בסרטון של גל שלב שמראיין את ניצולת השואה ורה שרב על הסיפור המאוד מעניין שלה, על איך אי הציות הציל את חייה. בבקשה.
Let me tell you a story. A story when I was a little girl, by then I was 6 and a half. And I had been rescued from the concentration camp as an orphan, even though my mother was alive, she remained in the camp, and I was one of a few hundred Jewish orphans who were essentially bartered for money. I don't quite know which organizations financed it. At any rate, one of the things that I learned as a little child when I was essentially between the concentration camp and getting to Israel before it was a state in 1944. I was a child in transit without parents, without anyone to take care of me. So I learned during that odyssey, I learned to trust strangers to help me, the kindness of strangers, and there were several kind strangers, Christians as well as Jews. But en route to the boat that would take us to Istanbul, this is from Romania. I was sent back to Romania. On the train ride to the boat, I befriended a family. And when we got to Constanza, that's the harbor city, there were three small boats. And one of the boats was assigned for the orphan children. And I was told to go on that boat. I refused. I absolutely refused. No matter what, I was absolutely, I wasn't going. Everyone else boarded their assigned place and whatever boat. And I was all alone there, sitting on my little valise, crying, screaming. Absolutely no, I would not obey. Miraculously, I prevailed. And they let me go with the family that I wanted. Now, I have to explain. I had a reason that I was so adamant. I trusted the family to take care of me because I knew I couldn't take care of myself. And I did not trust other children who would bully and whatever. I was little. I didn't grow very much in the camp the 3 years. Anyway, the first night out at sea, I was asleep. But a submarine torpedoed the boat with all the children.
Wow.
There were no survivors. I learned about it the next morning. Everyone was, you know, in shock. I didn't say one word, nothing. I didn't say a word. But I thought to myself, I was right. I was right to disobey. But I also had a pang of guilt because I was glad to be alive. Now, as a six-year-old, I shouldn't have had to experience that. But I'm telling this to the people of Israel. People of Israel, as parents, you have to disobey in order to protect your children. Disobeying authority when they are arbitrary, and even with the boat. I mean, this is an arbitrary thing as to which one, just for bureaucratic, you know, going by the list. You don't eliminate, discard humanity. It's a human instinct. In fact, it's a mammalian instinct. A mammal would protect their children no matter what. And you're entrusting them to the government? What happened? What happened to the Israeli mentality? You know, when I finally got to Eretz Yisrael, which is how it was called then, my God, this was like really, I healed there. This was, they used to call it Eretz Yisrael Yafa. There's a reason for that. People were human with people. There were no billionaires. It was a community. I was embraced by a family. This was my mother's sister. We lived on a farm, an organic farm. That's why I'm healthy. I mean that. A little dirt is very healthy.
אז כפי ששמענו, ורה שואב, שרב, ורה שרב, במסר לעם ישראל, do not comply, או כפי שראיתי במים שפרסמה חברה טובה, Moses mother did not comply, יוחבד, אמא של משה, לא צייתה להוראות של פרעו, וזאת אחת הסיבות לזה שבני ישראל הצליחו לצאת ממצרים, כפי שרואים כאן, והתמונה מאחוריי שלקוחה מתוך הסרט נסיך מצרים, Prince of Egypt, כפי שהנושא היום הוא יציאת מצרים. אולי תפאורה השתנתה, אבל המנהגים הם אותם מנהגים, הדת היא אותה דת, הפרצופים אפילו הם אותם פרצופים, והמתודה היא אותה מתודה. תנו להם עבודה קשה כדי שהם לא ישימו לב, תעמיסו עליהם בפחד ובתפקידים ובעבודות כדי שהם חלילה לא יתעוררו, יאחדו כוחות ויצאו החוצה ממצרים. וכאז כן היום, הן גאלתי אתכם אחרית כבראשית, כפי שיצאנו ממצרים, כך אנחנו נצא כרגע מהדיקטטורה הזו, וכפי שאז נפלו על המצרים 10 מכות. גם היום, כל מי שמשתף פעולה עם השקר הזה צפוי לחטוף אכול מניוקה, כמו שאומרים. וכאן אני רוצה לפנות לחבריי וחברותיי האומנים, שמעיזים לסכן את הקריירה שלהם ולהופיע תחת מופעים של התו הירוק. תפסיקו! אתם מסכנים את הקריירה שלכם, אתם עלולים לאבד את כל הקהל שלכם. כשהסרט הזה ייגמר, אנשים ישאלו את עצמם, האם אני אלך להופעה של זמר או זמרת שהופיעו רק למחוסנים ובעלי תו ירוק? תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת רגע. תחשבו רגע. הקהל שלכם עד עכשיו זה אנחנו. זה החבר'ה שבאו למסיבות טרנס ולפסטיבלים. ולהופעות של כל מה שאלטרנטיב. כל הקהילה, כל השבט, השבט שהוא אנחנו. השבט שלאו דווקא רואה חדשות, אלא צופה ב-We Act. השבט שלאו דווקא הולך להופעות של להקות מיינסטרים, אלא הולך ללהקות של מטל, וגרנג' וטרנס, ומוזיקה מקודשת, וכל מיני, את כל הקשת של האלטרנטיב. רובנו לא מחוסנים, וגם אלה שכן מחוסנים מודעים לדיקטטורה, וחלקם אפילו נגד תו ירוק, הרבה מהם התחסנו בלית ברירה. אז אתם האומנים, אתם אלה שמובילים דעת קהל, מה אתם עושים? What the fuck? איך אנשים, אומנים, אומניות שאני מכיר ואוהב, אני מכיר אישית, שיש להם קהל בשבט אצלנו בפרדס חנה, מופיעים מתחת התו הירוק, מה אתם עושים? איך אתם משתפים פעולה עם החרא הזה? אתם אמורים להציג את ההפוך בדיוק. זה באמת משתלם לכם? תשאלו את עצמכם רגע. זה באמת משתלם לכם? העוד 1,000-2,000 שקל? זה משתלם לכם לאבד את כל הקריירה בגלל החרא הזה? ונמשיך לסרטון הבא. דוקטור רימה לייבו. אנחנו עומדים לדבר היום על שני דוקטורים. יש לנו שני דוקטורים, אחת מלפני 12 שנה ועוד אחד ממש מהיום. דוקטור רימה לייבו על חיסונים, זו שואה, זה רצח עם. אנחנו נראה כרגע את רימה לייבו בריאיון לאלכס ג'ונס, מתוך תחקיר שהוא ערך על חיסונים עוד הרבה לפני הקורונה, לפני 12 שנה. תקשיבו טוב טוב למה שיש לה לומר על חיסונים.
There's an entire agenda afoot to force the population to undergo different type of medical treatments, namely vaccines. We're seeing a medical tyranny being set up, not just in the United States, but worldwide under the UN and the World Health Organization.
Who's behind all this?
The Bilderberg Group. They want a planetary dictatorship so they can carry out their forced depopulation agenda. And they want to do it through the medical system. And that's why vaccines are so important. We know that many of these vaccines turn out to have serious adverse reactions. And this is being done by design. They kill you slowly over time. That's why they're called soft kill. And I've got an insider I think you should really talk to, Dr. Rima Lebo. But she doesn't live inside the United States because she's so concerned about all the police state developments that are taking place.
As soon as you and I finish,
you're out of here.
I'm leaving the country again. Why? Because in a very short time, not today, not tomorrow, but very soon, we'll be facing compulsory vaccination under the mistaken term of voluntary vaccination. Well, first of all, let's start with the fact that the World Health Organization has decided that we have 90% too many people. The World Health Organization has been working since 1974 on vaccines to create permanent sterility. This process has already been ongoing. To make matters worse, we know that the vaccines that were illegally approved by the FDA contain a substance called squalene.
Squalene, an organic compound used in vaccines to stimulate the immune system and increase the response.
If I inject you with squalene. Your immune system will attack the squalene, but then it starts attacking all of the parts of your body. What does that look like when you meet a person to whom that is happening? It looks like Gulf War syndrome. It looks like every joint in the body swollen and intolerably painful and immobilized. Then the United States government, based on their statements that they've already made, will say, oh my, we have a pandemic. Oh my goodness, we don't have enough doses. So we'll admix squalene at the 90,000 injection stations that the Department of Health and Human Services announced that they will ship the vaccines to.
People lining up, sometimes by the hundreds, for an H1N1 flu shot.
What that means is a Holocaust, a genocidal Holocaust. Men and women will sicken and die, and those who survive will be infertile. Let me tell you a story. In 2003, I had a patient in my drug-free medical practice who was a head of state. And one day she said, you know, it's almost time for the great culling to begin.
The what?
That's what I said. The what? She said, the great culling, C-U-L-L-I-N-G, when you thin the herd. I said, what are you talking about? She said, it's almost time for the useless eaters to be culled. And she said, those are the people who are consuming our non-renewable natural resources. I said, who are the people who make
the
this decision?
Few.
She said, we, the aristocrats.
כפי שאתם רואים, כפי שהיא בעצמה אמרה, האריסטוקרטים, האליטה, מתכננים עוד מזמן, לערוך מבצע דילול אוכלוסין, ראו את ביל גייטס מדבר על זה בשיחות טד שלו במפורש, הוא אמר אם נצליח, נצליח, ככה הוא אמר במפורש, אבל שהם לא קולטים, זה אמר במפורש, לו נצליח לדלל את האוכלוסייה ב-15% לפחות באמצעות חיסונים. זה כל כך פתטי, הכל על השולחן, ואנשים עדיין ישנים. אנחנו נמשיך. אני מזכיר לכל מי שעכשיו נמצא איתנו שהסרטון הזה, גם אם יש בו קטיעות וניתוקים, אתם תוכלו לראות אותו אחרי זה, רוב הצופים למעשה רואים אותו אחרי זה, בלייב 528, הוא יעלה כמו שצריך, מההתחלה עד הסוף, עם כל הסרטונים, עם כל ערוך ומדויק. הניתוקים, זה הכל בפייסבוק. גם הדיסטורשן שאתם שומעים אותי, זה הכל דרך פייסבוק, זה לא קשור אלינו. האם זה מקרי? I don't know. ניתן לכם להחליט. אנחנו נמשיך. דוקטור זלנקו, מי שהיה רופא של כמה וכמה מנשיאי ארצות הברית, אומר, אם נלך בעצתם של ה-World Leaders, אנחנו עשויים לאבד כשני מיליארד איש. דוקטור זלנקו, בבקשה.
I receive daily death threats. I risk my life, my career, my financial life, my reputation, almost my family, everything, just to sit here and tell you what I'm telling. Dr. Luc Montagnier, who won the Nobel Prize in Medicine for the discovery of HIV, said that this is the biggest risk to humanity and the biggest risk of genocide in the history of humanity. If we follow the advice of some of the quote-unquote global leaders, let's say, like Bill Gates said last year, 7 billion people need to be vaccinated, the death rate will be over 2 billion people. So wake up.
נו, מסתבר שיש אנשים אמיצים שמוכנים לומר את האמת, גם אל מול איבוד, וכן, גם בעצם אל מול איבוד כל הקריירה הרפואית שלהם. אנחנו נמשיך לשני סרטונים אחרונים ללייב היחסית קצר הזה, ונהיה איתכם שוב שבוע הבא, יום ראשון, בערך אותה שעה, אני משתדל לעלות סביב 5, לא תמיד אנחנו מצליחים, היום, כפי שאתם רואים, יש כל מיני קשיים עם פייסבוק, קשיים טכניים, בשידור, דרך פייסבוק. תוכלו לראות את הסרטונים האלה אחר כך בלייב 528 ברצף, כמו שצריך מההתחלה ועד הסוף. איטליה, שביתת עובדי הנמל. עובדי הנמל באיטליה שבתו במחאה על זריקות המוות. הם לא מוכנים לקחת אותם. השביתה הזו מצטרפת להפגנות ענק של האיטלקים בכל רחבי המדינה כנגד הדיקטטורה, ואנחנו אומרים לכם בעברית סחטן עלק, או באיטלקית ברביסימו. La gente come noi non vorrà mai, la gente come noi non vorrà mai, la gente come noi, la gente come noi. אפשר לראות כאן את המפגינים מרימים ידיים, סמארטפונים, יש שם איזה רימון אשן בצד. נראה סך הכל שהאיטלקים נותנים בראש. Check it out. הם נראים pretty happy ודי מאוחדים. אף אחד שם בלי מסכה, כפי שאתם שמים לב. בואו נראה עוד סרטון מאיטליה, מההפגנות. תראו כמה אנשים. תסתכלו, תראו מה זה. תראו כמה אנשים נמצאים שם בהפגנה, מרים את דגלי איטליה, ללא מסכות, לא כמו פה, גם האמת שבזמן האחרון, גם בהפגנות כאן אנשים התחילו להוריד מסכות, וגם פה ושם ניתן לראות איזה איש עם מסכה, ואני רואה פה הרבה אוכלוסייה מבוגרת, בלי מסכות, אזרחים שיצאו החוצה, קצת עשן פה אני רואה מרחף לו באוויר, דגלי איטליה, אזרחים עומדים ומוחים כנגד הדיקטטורה, וכנגד העריצות של הממשלות השונות ברחבי העולם. זה קורה באיטליה, זה קורה בסלובניה, זה קורה בניו יורק ובצרפת, וגם בלונדון. אזרחים בכל העולם מתאחדים ומוחים כנגד הדיקטטורה. כפי שאתם רואים, אנשים פה מדליקים אבוקות ולפידים. האזרחים נראים מאוחדים, צפופים, ללא שום שמירה על מרחק חברתי, ללא מסכות. בבקשה. בבקשה, ladies and gentlemen. בואו נלמד מהאיטלקים. בואו נראה להם שגם אנחנו יודעים לעשות רעש. ונעבור לסרטון האחרון שלנו שנותן לנו אולי קצת תקווה, או שמה גם זה מתוכנן, אני לא יודע. אני מעדיף לתת לאותו חבר כנסת אמיץ להנות מהספק, בתקווה שהוא אכן יעמוד במילים שלו. חבר כנסת גדי הברקן מהליכוד אומר לשר הבריאות הורוויץ, אני קרוב למרוד בהוראות שלכם ולא להתחסן בחיסון שני ושלישי. אני מאוד אשמח אם הוא אכן יעמוד במילים שלו, ולא רק זה, הרבה אזרחים ילכו בעקבותיו. חבר כנסת גדי הברקן מהליכוד, מתוך, ממש מתוך הכנסת.
אני רוצה להבהיר למען הגילוי הנאות. אני בעד חיסונים. אני הייתי חולה מחלים, וגם קיבלתי חיסון ראשון. אבל מה שמשרד הבריאות עושה, כנגד הלא מתחסנים, וזכותם הטבעית כחופש בחירה, והסתה הנוראית, עוד אנשים ירצחו. אני אומר לך, אני רואה בפייסבוק, בטוויטר, הודעות של הורים שמבקשים להחרים את הילדים של כאלה שלא התחסנו. מדינת ישראל צריכה לאפשר גם לאלה שלא התחסנו לחיות כמו בני אדם. לא יכול להיות שאותם אנשים שהם לא התחסנו יהפכו למצורעים יותר מסוכנים מהקורונה. אני קרוב, באמת אני אומר לך, בעצמי למרוד בהוראות שלכם ולא להתחסן בחיסון שני שלישי.
רק היה עדיף שלא תגיד את המשפט הזה, אתה חבר כנסת.
אנחנו חברי כנסת, אבל יש גם אנשים שחיים.
למרוד בהוראות משרד הבריאות.
אני בעד,
זה לא נכון.
אני בעד ואני התחסנתי. אני לא מכחיש,
על מה אתה מדבר
בכלל? אבל בואו
בכלל.
תאפשרו לכל מי שלא התחסן גם לחיות פה בכבוד.
על מה אתה מדבר?
זה משהו אחר, אבל מדבר? למה למרוד בהוראות?
על מה אתה מדבר? הבריא. אתה בדבריך השגויים והמתאים רק מחריף את המצב ופוגע במי שאתה כביכול רוצה לסייע לו. מישהו מכריח?
דקה,
על מה אתה מדבר בכלל?
השר אורוביץ,
באמת, על מה אתה מדבר?
תפדל.
על מה אתה מדבר?
גדי, תרגע.
חסר אחריות. הרי עכשיו, תפסיק, שמעתי אותך. שמעתי אותך, מותר לך, גם מותר לענות לך. חסר אחריות שכמוך.
תן עליך, חבר הכנסת, גדי יברקן. שחתן עליך, אח שלי גיבור.
עכשיו בבתי החולים.
ניצן הורוביץ, אני מזכיר לך איך דיברת לפני שנכנסת לקואליציה הזו.
אז תשב בשקט.
אני מזכיר לך איך אתה בעצמך דיברת.
תשב בשקט.
באותו פוסט, שכיום מהווה עבורך תעודת עניות. פוסט שבו דיברת אחרת לגמרי, מהקלות שבה אתה מעביר כאלו תקנות, כמו תלי צהוב, זאת אומרת תו ירוק. חברים יקרים, אני הייתי אלון מיטב, אנחנו כאן בווי אקט, הארנב הלבן, תוכנית העדכונים השבועית שלנו וחזית המהפכה, מהפכת הרוח האנושית החופשית, כאן בישראל וברחבי העולם. אנחנו נהיה כאן גם שבוע הבא, בערך אותה שעה, בדיוק אותו מקום, בדיוק באותו ערוץ, hopefully without ההפרעות שהיו כאן בשידור החי. תוכלו לראות את זה בלייב 528, מוזמנים לשתף גם את הפוסט הזה וגם את הסרטון בלייב 528, תנו לעמוד הזה לייק וסאבסקרייב. מוזמנים גם לחבור אלינו לבית הספר למדעי האמת, חפשו בשורת חיפוש בית הספר למדעי האמת. שיהיה לכם יום קסום, שבוע טוב, ותזכרו, אתם הייתם ותמיד תהיו, ואתם הינכם כרגע חופשיים. שלום לכם. בונוס לצופי לייב 528, אנחנו ננגן לכם איזה שיר מתוך המיטב של יונתן מזומן, הקרוי ג'וני קש. Tell you that God's gonna cut you down. Tell you that God's gonna cut you down. You can tell the long-term liar. You can tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut them down. Tell him that God's gonna cut them down. When Moses got in Egypt land, he said, let my people go. It was so hard he couldn't stand. He sang, let my people go. The Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Now tell ho Pharaoh, let my people go. When Moses get into Egypt land, he sing, let my people go. It was so hard he couldn't stay, and let my people go. When the Lord says, go down, Moses, way down in Egypt land, tell Pharaoh, shalach na et ami, emor la paro, shalach na et ami. Oh, you can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you that God's gonna cut you down. I tell you that God's gonna cut them down. All these long-term liars, all these politicians, all these politicians, all these long-term liars. But he gonna save the righteous one. All the tribe members, all the people of Israel that gonna go out of Egypt. We're gonna go out of Egypt together. And all these evil, dirty motherfuckers, they're gonna cut them down. Teddy Dun, gonna cut them down. Teddy Dun, gonna cut them down. Yeah.